ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בשבוע שעבר עשינו פה פרק חשוב מאוד מאוד שקראנו לו מבוא לספרי שיבת ציון, ותיארכנו וחילקנו איזשהו דף עזר שאמרנו שהוא מאוד יכול להועיל גם ללימוד של מגילת אסתר, גם ללימוד חגי זכריה ומלאכי, גם ללימוד עזרא ונחמיה. יש פה את ארבעת החשבונות, בלשסר, חשברוש, דניאל, החישוב הנבואי. יש פה את הכותרת של ספר עזרא ונחמיה, אמרנו שאנחנו עוסקים בשתי מילים. היום אנחנו רוצים ללמוד את כל פרק א', אבל בשבוע שעבר במסגרת המבוא עסקנו בשתי מילים בפסוק, עשינו את החשבונות, הראינו את הדברים, עשינו גם איזשהו מבוא כללי קצר, ואנחנו מבקשים היום בעזרת השם להתמודד, להיפגש עם פרק א' בספר. אתה רוצה סימן שאתה רוצה?
כן, כן.
חלקים בחינם, אכפת להם. אני אומר באמת, תתייקו את זה או במגילת אסתר או באיזשהו מקום, זה דף משמעותי להבנת התקופה והעניין והמקום וכו' וכו' וכו'. אנחנו, יש כמה שהיו גם בשבוע שעבר בשיעור. לא התחלנו היום. טוב, אנחנו מבקשים לראות את פרק א', והוא לא ארוך, יש בו שלושה נושאים. מה, אתה רוצה את זה?
לא,
תלכים. אם צריך נגיע אליהם, גם אליהם נגיע. בעזרת השם.
זה הכתוב אצל נתנו...
בסדר. הספר, שימו לב, שימו לב למשהו מאוד מאוד לא ספרותי בתחילת ספר עזרא. ובשנת זה רב החיבור, זאת אומרת יש פה משהו שמתחבר למשהו, ואם תעיינו, אם נעיין בסוף דברי הימים, שגם זה ספר שכתב עזרא הסופר, אם נעיין בסוף דברי הימים, נגלה תגלית מפתיעה. שני הפסוקים האחרונים בדברי הימים ב', ובשנת אחת לכורש מלך פרס, איפה אני קורא, בדברי הימים או בעזרא? ובשנת אחת לכורש מלך פרס, לכלות דבר השם, אצלנו כתוב מפי, שם כתוב בפי ירמיהו, העיר השם את רוח כורש מלך פרס, ויעבר קול בכל מלכותו, וגם במכתב לאמור. שימו לב, אני קורא בדברי הימים, וזה ממש, חוץ מההבדל בין בפי למפי, זה אותו דבר. כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי השם אלוקי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. ושם יש סיום, מי בכם מכל עמו, השם אלוקיו עמו ויעל. כאן זה פסוק בפני עצמו. מי בכם מכל עמו, יהי אלוקיו עמו ויעל לירושלים וכו' וכו' וכו'. עכשיו אי אפשר להתעלם מהעובדה הזאת. ואם לפי מסורת חז"ל בבבא בתרא הזכרנו, ואם לא הזכרנו אני מזכיר שוב, מורנו ורבינו הרב הדרי מעולם לא היה מתחיל ללמד ספר בתנ"ך בלי שהוא מלמד את הבריתא בבבא בתרא סדרן של נביאים. זה הלך פקד קבוע בבבא בתרא י"ד עמוד ב', ואנחנו רגילים להזכיר, ובטח גם בחברותא קדישתא שיושבת פה ראוי להכיר ולדעת את זה, מה פתאום חז"ל התלבטו שם בסדרן של נביאים? כי עד לאותם ימים כל ספרי המקרא היו נכתבים מגילות. אתה הולך לנגר, אתה מזמין איזה ארגז, מגירה, קופסה, לא משנה איך תגדיר את זה, ואתה שם מגילות, ועל זה כתוב מגילת יהושע, ועל זה כתוב מלכים, ועל זה כתוב ישעיהו, ועל זה כתוב ירמיהו. כשעולם הדפוס התקדם והגענו למה שנקרא מצחף, הספר הזה נקרא מצחף, שצריך למשל פה, בקרח הזה, דניאל, עזרא ונחמיה. למה לא עזרא ונחמיה ודניאל? צריך לקבוע את הסדר. גם פה אני חושב שזה אותו דבר. דניאל, עזרא ונחמיה. אז צריך לקבוע את הסדר שהספרים מונחים אחד על השני. אז באה ברייתא ושואל את סדרם של נביאים, איך לסדר אותם, איך לארגן אותם, איך לטפל בהם. ויש שם כמה וכמה דברים שהעבדה מסלסל בהם, על חזקיה וסיעתו, עריכת התנך. הוא תמיד היה אומר ככה בדרך ליצונס, אני נזכר בקולו ורואה את פניו שהוא אומר, נו, אם אנחנו היינו אומרים שלתנך יש מערכת, אז היו מאשימים אותנו שאנחנו מחקרים ואנחנו כאלה וזה, אבל מה נעשה שרשי כותב את זה? מה נעשה שרשי כותב את זה? צריך להבין מה זה שם בתתווה בעמוד א' למעלה, הברייתא הזאת. אז סתם אני אומר, אם אתם לומדים, אם אתם מלמדים, אם אתם נפגשים בדבר כגון זה, להכיר את הברייתא הזאת ולחבר אותה, ומה גם שאם אתם תפתחו את תנך קורן שאני מרבה להשתמש בו, ואם תיקחו את, אני לא יודע איך זה סימנים, אבל אם תיקחו את תנך ברויר, אתה מחזיק ברויר? לא, סימנים גם. תיקחו תנך ברויר של מוסד הרב קוק, לא מסודר שם אותו דבר. אצל קורן דברי הימים בסוף, אצל ברויר דברי הימים ליד מלכים. וזה כתבי יד מיד מלכים, ליד ספר מלכים. מה קורה פה?
גם בסוף.
בסוף. אז זה עניין של מסורות אשכנזיות וספרדיות, איך למקם את הספרים, איך למקם את המגילות, מה לעשות עם העניין הזה. אז אני אומר לדעת, להכיר שיש מציאות כזאת. בכל אופן זה מאוד בולט, מאוד מאוד בולט, ששני הפסוקים האחרונים בדברי הימים זהים לשני הפסוקים הראשונים בספר עזרא, ובטח שצריך להכיר אותם. כל מה שדיברנו בשבוע שעבר היה על ארבעת המילים, חמשת המילים, לכלות דבר השם מפי ירמיה. ושאלנו מה עניינו של ירמיה בספרי בית שני, הסברנו את 70 שנה, וכפי שאמרתי, עשינו איזה סדר בתוך כל העניין הזה. היום אנחנו מדלגים על הסדר הזה, ואנחנו מבקשים להיכנס לפרק הראשון בצורה מסודרת. אז אם תעבירו ביניכם את הדף הזה שיעזור לנו, בסדר של כולם? טוב, אז אנחנו נתחיל לראות את הדברים. אז אמרתי שהדבר החריג המיוחד שהספר מתחיל בבב החיבור. בב החיבור, כל מי שכותב ספרים וקורא ספרים ומכיר, לעולם לא מתחילים משהו בבב החיבור, כי מתחילים אותו. אז כנראה שמכיוון שעזרא כתב את דברי הימים ואת ספרו, זה הסוף, זה ההמשך לסוף ספר דברי הימים.
למה הוא לבחר?
מה זה?
למה נגיד עזרא לא בא אחרי דברי
הימים? כי דברי הימים זה איזשהו סיכום. סיכום בדרך כלל בא בסוף. דברי הימים מתחיל מבראשית. אדם שאת אנוש וכו' וכו'. מי שעשה באמת עד הדור שלנו, עד שיהודה קיל כתב את פירוש דעת מקרא לדברי הימים, אחד לא הבין מה עניינו, והוא שמע פשוט מחיה את הספר הזה. מחיה אותו, מארגן אותו, מסדר אותו. זה אף ובפל צריך הרבה הרבה אומץ. לחשוב על זה שבישיבה נעשה שיעור בדברי הימים, אבל זה בהחלט אתגר לגמרי לגמרי לא פשוט. בכל מקרה, במלבים אצלנו כאן, אם אני קורא מתוך המלבים, ובשנת אחת לכורש מלך פרס, עזרא שכתב ספרו בספר דברי הימים, סיים בסוף דברי הימים, ויגל את השארית אל בבר, והיו לה הדרצה ארץ את שבתותיה, ובשנת אחת וכולי. מבואר שספר עזרא, מתנן, תשובה לשאלה שלך, מבואר שספר עזרא נכתב אחר ספר דברי הימים. אתה שאלת למה הוא ממוקם, אבל אומר המלבים שעזרא, כשהוא כתב את זה ואת זה, וזה הוא כתב אחר כך, ולכן התחיל ספרו זה בשני פסוקים אחרונים שסיים ספרו הקודם.
זה המשכיות,
זה המשך, זה אותו בן אדם, זה אותו דבר וכולי. אני חושב שמסדרי התנך שמו את הדבר הזה כי זה איזשהו סיכום של כל התנך ושל כל העניין. עכשיו, מה בדיוק קורה פה? ומה שבדיוק קורה פה,
כמו הרב שספר יהושע, הוא מתחיל ויהי אחרי מות משה וב, כי זה ממשיך את סוף התורה.
נכון, וזה הגמרא בנדרים, שאלמלא לא חטאו ישראל, לא ניתן להם אלא חמישה חומשי תורה בספר יהושע, בלבד, מפני שהוא ערכה של ארץ ישראל. אבל כל החטאים שמסופרים בשופטים וכו', אם לא חטאו ישראל, זה לא היה קורה, לא היה צריך את זה. עכשיו, ראינו בשבוע שעבר, ראינו את הצורה הטכנית של העניין הזה, אבל יש פה דבר מאוד מאוד דבר מאוד מיוחד. ובשנת אחת, אני מתחיל, ובשנת אחת לכורש מלך פרס לכלות דבר השם מפי ירמיה, העיר השם את רוח כורש מלך פרס ויעבר קול בכל מלכותו וגם במכתב לאמור. מה זה העיר השם את רוח? אומר רש"י, עורר אצלו רצון, סוג מיוחד של השפעה אלוקית. הרלב"ג אומר חלום, זאת אומרת, האם התעורר פה איזה משהו, הוא חלם בלילה חלום או משהו כאין זה, היה פה דבר מאוד 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 מיוחד, ותכף נראה, תכף נראה את המשמעות שלו. מה?
יש אפשרות להגיד שזה היה
רוח קודש? על גוי, לא יודע בדיוק מה.
מלמה
עכשיו? אבל זה היה נופל וגלוי עיניים. זה היה משהו מיוחד, בוודאי שזה היה משהו מיוחד. לא ידוע לי שהקדוש ברוך הוא התגלה לרב יצחק יענקל גליק, או לטוב יליפשיץ, ונתן להם איזה מסר מה לעשות עם העולם. אולי לך כן, בוא לא סיפרת לי. אבל אני
לא... כל אני אומר למשגיח.
מה?
כל אני אומר למשגיח.
כל אתה אומר. מה שאתה לא אומר לו, הוא יודע. אז בקיצור, כורש, איזה שם מעניין מאוד, חז"ל דורשים אותו. הגמרא בראש השנה בדף ג' עמוד ב' דורשת שכורש מלך
כשר היה.
מלך כשר היה, יפה מאוד. ויש בבעל המשנת משה,
אבל זה מחלוקת כמו באחשוורוש.
כן כן, בסדר. יש בבעל המשנת משה, זה יהודי שלא זכיתי להכיר אותו, הוא היה רב בפרדס קץ בפעתי בני ברק, ויש לו חיבור על הש"ס בשם משנת משה. אני פשוט כל גמרא, אני גם לא בטוח שיש לנו פה בספרייה את כל הכרכים של הספרים שלו, אבל בשיעורים על אגדות חז"ל וכולי אני גונב ממנו בלי סוף. הוא פשוט, יש לו הערות ודברים שהוא ידע, לא יודע בדיוק איך ומה, והוא ממש בן הדור שלנו. יש לי צער מזה שלא זכיתי, לא יודע, אני חושב שבמקור הוא משהו מהונגריה, מרומניה, משהו כאין זה. רב מוישה בלוי שהיה רב של פרדס קץ, כולם יודעים שפרדס קץ זה לא בדיוק המקום שהאליטה של מדינת ישראל, אבל היה להם רב, כמשתמשתי במילים, פעתי בני ברק, למי שלא יודע, והוא היה שם רב, וממש הוא נפטר אולי לפני 20 שנה, היינו יכולים עם קצת שכל להכיר אותו. אז הוא כותב על המשנה הזאת, על הגמרא הזאת בראש השנה, הוא כותב כך: תחששת כורש שמלך כשר היה. כתב על זה בחידושי אגדות מהרש"א כאן, ממילות הפוכות, כורש כשר, כמו כסף, כבש. סמלה, סלמה, ארתחשסתא על שם מלכותו. ואין גם במה שכתב על זה בספר שער בת רבים על התורה, זה ספר דרוש, הוא מביא ממנו, אני לא יודע אם מישהו פותח היום את הספר הזה, הוא כנראה ידע את הספר הזה בעל פה, והוא מביא בכל מיני מקומות איזה דרשות, איזה העמדות, משהו, שער בת רבים. יש את זה בספרייה. ארתחשסתא
זה מילה בפרסית, כנראה.
מה זה?
ארתחשסתא זה כנראה מילה בפרסית.
כן. וזה לשון השלה בשם הארי הקדוש, כורש מלך פרס, שימו לב רבותיי, נתגלגל בתווי עבדו של רבן גמליאל. הנשמה שלו, של כורש, התגלגלה אצל תווי, תווי עבדו של רבן גמליאל. כולם מכירים את זה מסוכות, שהיה צריך לישון בסוכה וכו' וכו'. וזה סוד הרמוז במשנה, שאמר רבן גמליאל על תווי עבדו, כשר היה. אותיות כורש עד כאן ועיין שם. קיצור, יש לנו פה איזה מלך, יש לו גלגולים, אני לא יודע אם מישהו מבין בגלגולים, אם כן אני מחפש מישהו כזה. אז
אף שלא יודע לעשות אחלה גלגולים, הרב.
אחלה גלגולים, כן, בסדר. לא, אני מחפש איזה גלגולים, יש לנו איזה עסק עם איזה חתולה בבית, אני מחפש איזה עסק עם... עד כדי כך שבשבת שעברה, החתן ישן אצלנו, מערב אור, הרב ישי קלופשטוק, נכנסה לו חתולה באמצע הלילה לחדר, הקצנו לו חדר, אל תשאלו, משפחת ליפשיץ ומשבן, חלקת הקשרים עם משפחת קלופשטוק, אני לא יודעים מה יהיה, מזל שלא שלחו את הקלה לישון אצלנו, היה מתבטל השידור חס ושלום, החתן זה בסדר, איכשהו זה, אז אנחנו חפשים מה הגלגול של החתולה הזאת, מה העניינה, אחת לכמה שנים היא מופיעה, אנחנו לא יודעים מה התיקון שלה.
חתולה.
אז... מה זה?
לא, מירוזם לחתולה, בכוכב השחר זה חתולה.
חתולה, כוכב השחר. טוב, יש קצת הבדל. ירושלים, כוכב השחר.
אבל השאלה מה, אז כל מי שנגיד עליו שקל, שאומרים עליו שהוא קשה, יכול להיות גילגול של קורא?
לא, אז יש שער הגלגולים.
נכון,
בספרי הארי. ושם, עוד פעם, לא יודעים שאנחנו מבינים אותנו, אבל אנחנו לומדים פה, אז אמרתי, יש כזאת הערה, נראה, תבי.
בנימין, הוא מביא את זה מהארי?
הוא מביא מספרים, הוא מצטט מספרים, הוא בן ימי, בעל המשנת משה הוא בן ימי. הלאה, בואו נתקדם. אז ממילא הוא משנת אחת לקורש מלך פרס, לכלות דבר השם מפי ירמיה שראינו בשבוע שעבר. העיר השם, או בחלום, או ברצון, או באיזשהו עניין מיוחד, העיר השם.
אולי זה כמו סתם בעברית.
מה?
אולי זה כמו סתם בעברית. זו נערה.
בסדר, אבל איך הייתה הערה הזאת? היה לו פתאום איזה רמזור אדום, היה לו, אז רשי אומר רצון, זה המלבים אומר חלום, זאת אומרת הוא חלם איזה חלום, את רוח כורש מלך פרס, ויעבר קול בקול מלכותו, וגם במכתב לאמו. עכשיו מסבירים למה הוא העביר קול וגם במכתב לאמו, יש פה דבר מאוד מעניין, והדבר המעניין, ככה פעלו באותם ימים במלכות פרס. ואני רק אזכיר לכולם את מגילת אסתר, שהיא לא רחוקה ממנו, אין להשיב את דבר המלך, ככתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום את טבעת המלך, אין להשיב.
או, לא נאמר.
או, 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 זאת אומרת, אז מאירים פה, מאירים פה על העניין הזה, מאירים פה על העניין הזה, המלבי מאיר, שהוא אומר פה למטה, ויעבר קול בקול מלכותו, שהכריזו כן בקול, וגם נתן הפקודה במכתב, כי פקודה ולא מכתב יוכלו לשנותה, אבל כתב אשר נכתב בשם המלך לא היה אפשר לבטל בדתי פרס ובודאי, כמבואר באסתר ובדניאל, כי מה שבטל בקיצור, אז יש פה איזשהו עניין מיוחד. מתנאל הראה לנו בשבוע שעבר, ראינו איך הייתה, איך זה היה, זה היה איזשהו טין כזה, טין זה חומר של חימר שעליו היו כותבים, לא היה נייר, הנייר נמצא מאוחר יותר, כמובן שלא היה דיו, ובטח לא הייתה את נובע, אבל רצו כנראה שזה ישתמר, תכף נגיע לקלף, אז כותבים את הדבר הזה בצורה הזאת. עוד איזושהי הערה שכתובה אצלי כאן, הערה טכנית, אבל היא משמעותית מאוד, במקראות גדולות כתוב כאן פירוש אבן עזרא, באמת זה פירושו של אחיו של הרד"ק, רבי משה קמחי, וזה השתבש ככה וכולי וכולי, אבל העוסקים בספר כך מדווחים. רק בעזרא, כן. עזרא ונחמיה. מה שכתוב פה אבן עזרא זה באמת רבי משה קמחי, שהוא אחיו של הרד"ק. אז אם אנחנו אומרים אבן עזרא, אנחנו מקריאים מה שכתוב פה, אבל הכוונה היא לדבר הזה. אז בקיצור, מהי הצהרת כורש? עכשיו נחשוב, בסניף דיברו איתנו על הצהרת כורש, בימי עצמאות מדברים על הצהרת כורש, בבגרות הייתה הצהרת כורש, בשיעורי אזרחות, בכל מה שאנחנו רוצים, הצהרת כורש, הצהרת כורש. מהי הצהרת כורש? מה כתוב בה? בוא נראה, הנה, גיל אומר שהוא לא יודע מה כתוב בה, אז בוא נראה מה כתוב בה, שזה אנחנו לומדים, כולנו לא יודעים. ושימו לב, לא אמרתי, אבל כמובן שיש פה שלושה נושאים בפרק. אנחנו עכשיו בהצהרת כורש, שבסך הכל היא שלושה פסוקים. היא שלושה פסוקים, כל הצהרת כורש הזאת, ב' ג' וד'. פסוקים ב' ג' וד' זה הצהרת כורש. בוא נקרא אותה. הבום האלכולי הזה. כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי השם אלוקי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. קודם כל, בהצהרת כורש מופיע עניין בניין בית המקדש. נקודה ראשונה. נקודה שנייה. מי בכן מכל עמו יהי אלוהד אמו ויעל ירושלים אשר ביהודה. ויבן את בית השם אלוקי ישראל הוא האלוקים אשר בירושלים. קריאה לקיבוץ גלויות. מי עולה לארץ ישראל? הסיום של הצהרת כורש, מה יקרה עם אלה שלא יעלו? זה הסיום של ההצהרה. בכל הנשאר מכל המקומות אשר הוא גר שם, ינסו אנשי מקומו בכסף ובזהב וברכוש ובבהמה עם הנדבה לבית האלוקים אשר בירושלים. בית המקדש, עלייה לצורך בניין בית המקדש, וכל מי שנשאר צריך לתת לו כסף ולכבד אותו ורכוש וכו' וכו', כדי שזה יעזור לו גם כן לבוא לירושלים. זאת הצהרת כורש. זוהי כל הצהרת כורש. ברוך השם. זבי אומר ברוך השם. והדבר המעניין הוא שאם אנחנו רוצים להיות כנים בעניינים, ההצהרה הזאת חוזרת על עצמה בעזרה פרק ו'. בואו נדלג לרגע לעזרה פרק ו'. ממילא כשנגיע לשם, מה שהחבר קוראים, נריץ את זה. ומה קורה בפרק ו'? פרק ו' יש סיפור אחר לגמרי. נא להיין בפרק ו' פסוק ג'. אתם איתי? פרק ו' פסוק ג'.
כל בארמית.
רבי יצחק ינקב אומר לנו פה הברקה.
לא,
זה הברקה מה שאמרת עכשיו. לא שמת לב, אני אקרא את זה בעברית. פרק ו' פסוק ג'. לא, למתקשים. למתקשים, אני קורא את זה בעברית.
שיבת
הגודל, אין פה. אולי מתחת לכתלים, מי יודע מה יש בו. בשנת אחת לכורש המלך כורש, נתן צו בית אלוקים בירושלים, הבית ייבנה במקום אשר זובחים זבחים, ויסדותיו מנוסעים גובהו 60 אמות, רוחבו 60 אמות. נדבחים של אבן גלל 3, ונדבח של עץ 1, וההוצאה מבית המלך תינתן. ואף כלי בית האלוקים של זהב הכסף. מה?
עלי בר כעסו עליו, אבל השתיים גלל זה אחד בגלל שאוכל לשרוף אותם.
רגע. ואף כלי בית האלוקים של זהב הכסף אשר נבוכדנצר הוציא מן ההיכל שבירושלים והוביל לבבל, ישיבו וילך להיכל שבירושלים למקומו וינח בבית האלוקים. למה פה זה כתוב בעברית? למה פה זה כתוב בארמית? ומה פשר ההבדלים בין השניים הללו?
כי פעם דיברו
בין... כמעט, אתם נוגעים, קרובים, תגידו יותר טוב.
תרגום אולי.
מה?
אולי זה תרגום.
אתם כולם נוגעים, אבל מה המשמעות של העניין? יש... להכניס מכתב בגנזי המלך, להכניס, צריך לתייק שהתפרסמה הודעה בישיבת הכותל זאת וזאת, צריך לתייק אותה למען תעמוד ימים רבים שידעו שהייתה הודעה כזאת. אבל יש לדבר אל האנשים בשפה שבה הם מבינים. אז ממילא זה נכתב מה שיצחק אמר, אבל זה בארמית. הנה חינמי, זה בארמית כי זה נכנס לגנזי המלך, זה נכנס ל... יש היום בדיוק מה שנקרא גנזך המדינה. גנזך המדינה מוציאים פתק ששלחו לבן גוריון באמצע ישיבת הממשלה והודיעו לו זה. יש מי שאוסף את הדברים האלה, גלה לכם סוד, יש מי שמתפרנס מהדברים האלה. זאת אומרת, מצאת משהו, מוכרים, עושים וכו'. קיצור, זה מעניין, תקים שעברו תוך כדי וכו'. כדי לא להקשות, בדף המקורות שחילקנו במקור מספר 2 ישנה השוואה בין שתי הקריאות הללו. מהי הצהרת כורש? אז הכותרת היא זהה. כה אמר כורש מלך פרס, כורש מלכה שם טעם אמר, כל ממלכות הארץ נתן לי השם אלוקים, מבחן מכל עמו. זה לא כתוב. למה זה לא כתוב? כי זה לא רלוונטי לגניזה, זה פנייה אל האנשים שחיים, חבר'ה תעלו לירושלים. מה שכן משמעותי, מה הרשות שנתנו בהצהרת כורש? אז כתוב, ויבן את בית השם אלוקי ישראל, וזה מה שכתוב שם, בית אלוקה בירושלים, בית ההתבנה. יש רשות להקריב קורבנות במקדש, זה לא כתוב במה שנאמר, וזה כתוב שם בהצהרה המלכותית. יש שם מידות הבית, כי זה לא משמעותי, כי אם האנשים יבואו ויעבדו, הם יעשו את מה שמותר. והדבר הכי חשוב, אישור תקציבי. זה לא חוכמה להגיד אני עכשיו צא, מאיפה מביאים את הכסף? אז בצו המלכותי בעזרה פרק ו' הוא נפקתה ההוצאות מבית מלכה תתייאב. לא יטילו מיסים עכשיו, זה יבוא מאוצרות בית המלך. צריך לכתוב את זה לדורות כדי שזה יהיה. ואז יש רשות להעברת רכוש ונדבות מהגולה לירושלים. את זה לא צריך לכתוב בגנזר, כי זה אם רוצים יהיה, אם לא רוצים לא יהיה. אבל צו להשבת כלי המקדש הוא חשוב ביותר. אנחנו יודעים שנבוכדנצר הגלה, החריב את בית ראשון, מלך בבל, לקח איתו את הכלים. אנחנו עד היום, יש ברומא שער טיטוס, שם חקוקים חלק מהכלים. הייתה גזרה ליהודים שאסור להם לעבור שם. ביום הכרזת המדינה, באי באייר תשמ"ח, היהודים עברו מתחת לגשר הזה. כאילו, מה? עשו כאילו צפצוף גדול על כל ה... אסור היה ליהודים לעבור שם, כאילו, אנחנו ניצחנו אתכם. ברגע שבן גוריון הכריז פה משהו ספונטני, הרב של רומא, הוא היה הראשון שעבר שם, היהודים עברו מתחת לגשר, היום זה אתר תיירות וכו' וכו', ושם בצדדים של השער הזה... תיאור
של ההגליה.
מה זה?
תיאור של ההגליה.
נכון, אבל אז יש שם התיאור של ה... יש שם את המנורה, משם הרב הרצוג למד על הרגל המתומנת של המנורה. בקיצור, יש שם הרבה...
על הצורה.
כשהמסתם מהרב רוני יעשה שבת שיעור ברומא, לא? אין שבת שיעור ברומא? עובדים על זה, בסדר, מסתם. הדרכונים בתוקף. אז בסדר.
האיגוד לא משחרר כל כך מוקדם אחרי הצבא.
לא, אבל יש פה ישיבת הכותל קצת קשרים עם האיגוד, אז אפשר קצת לדבר איתם. אולי יהיו כמה מורי דרך ברומא. בקיצור, יהיה כמה דברים מעניינים שאפשר יהיה לעשות.
לפחות מה לא צריך.
אז שם יש, מה?
אנחנו מתנים אצל מיקי או משהו.
בסדר? אז שם, אז שם יש את העניין הזה של הדבר הזה. נסכם. ראינו את הצהרת... יש פה יותר מדי ליצנות, וזה לא בסדר. לא בסדר מצד המורה. התלמידים הם בסדר גמור, אבל פשוט השעה קשה, אז צריך קצת לעורר את העניינים. אז ראינו את הנושאים שמופיעים בהצהרת כורש. ראינו שכל הצהרת כורש היא בעלת שלושה פסוקים. ראינו את המקבילה שלה בארמית, בפרק ו' בעזרה, כשנגיע לשם נלמד את זה, בעזרת השם נלמד את זה יותר מהר. הסברנו את ההבדלים בין מה שכתוב פה ומה שכתוב שם, כי הצרכים הם אחרים. פה רוצים לשמר את זה לדעת שלא פתאום יבוא שר האוצר, מאיפה יש כסף? אדוני, יש החלטה, יש החלטה, אתה צריך למצוא את התקציב לעניין הזה, צריך לראות מה עושים. כלים, מה, לא משאירים את הכלים פה, מחזירים אותה? מה פתאום מחזירים אותה? יש החלטה, צריך להחזיר את הכלים ולעשות את הדברים בצורה כזאת. עכשיו בוא נאמר, די פשוט להבין את הצהרת כורש. היא לא מסובכת, היא לא מורכבת, כתובים בדברים מאוד 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 מאורגנים. מה שלא הזכרתי ואני רוצה לתקן את העניין הזה, תפתחו לרגע בישעיהו ממדלת. צריך לזכור ש140 שנה לפני החורבן, הרי כולנו יודעים שישעיהו קדם לירמיהו. ירמיהו היה נביא בזמן החורבן בארץ ישראל, באותו זמן יחזקאל מתנבא בבבל. אבל 140 שנה לפני החורבן יש נביא בשם ישעיהו. ומה הוא אומר בפרק מ"ד? בפרק מ"ד אני קורא בפרק מ"ד פסוק כ"ח. ממדלת כפחת. האומר לכורש רואי וכל חפצי ישלים, ולאמור לירושלים תיבנה ואיכל תיווסד. כה אמר השם למשיכו לכורש אשר החזקתי בימינו לרד לפניו גויים ומתנה מלאכים לפתוח בשערים אני לפניך. זאת אומרת, הייתה נבואה לדבר הזה הרבה הרבה שנים, כמעט 200 שנה לפני מה שאנחנו עומדים פה. כי אם באמת דבר השם לירמיהו זה 70 שנה והוא מתנבא 140 שנה לפני, אנחנו מדברים על סדר גודל של 200 שנה לפני כן, שכבר מזכירים את האדם הזה בשמו, את קורש, ישעיהו מזכיר אותו בשמו, והוא אומר הוא יעשה, הוא יפעל וכו' וכו'. כמובן שקורש הכיר את כל הדברים הללו, איך הוא הכיר אותם? מה בדיוק הוא ידע מתוך כל העניין הזה? יש לנו ספר לא כל כך מוכר, שנקרא קדמוניות היהודים. כתב אותו יוספיוס פלביוס, שכתב גם את מלחמות היהודים, שהוא תיאר, הוא תיאר מהגליל את מה שהתרחש פה סביב החורבן. ויש שם הרבה מאוד, הרבה מאוד דברים שמדי פעם, מי שהשתתף במערך השנים בשיעורים בתנך, אז יודע שמדי פעם אנחנו מציצים לנקודה הזאת ולעניין הזה. ותראו מה הוא כותב בקדמוניות היהודים. ובשנת אחת למלכות כורש היא שנת 70, מיום שעלתה לו לעמנו לגלות, לגלות מארצו לבבל, חמל אלוקים על שבותם וצרתם של האומללים האלה, ועשה להם כאשר הגיד להם מראש ביד ירמיהו הנביא לפני חורבן העיר, כי אחרי שיעמדו את נבוכדנצר ובניו, ויעמדו בשיבותם זה 70 שנה, מה שדיברנו בשבוע שעבר, ישוב ויחזירם לארץ אבותיהם, ויבנו את בית המקדש ויהנו מאושרם כקדם. כאיר את רוח כורש ועודרו ועוררו, סליחה, להעביר מכתב באסיה כולה. כה אמר המלך כורש, מאחר ששמה ניקל עניון מלך על העולם הנושב, העולם הנושב הכוונה היא העולם החי, המתפקד, המיושב, לדעתי כי הוא האלוקים אשר עם ישראל משתחווה לו, כי נהודיע את שמי ביד מביאה, וכי עתיד אני לבנות את בית מקדשו בירושלים בארץ יהודה. תראו מה כותב פלביוס, את הדברים האלה ידע כורש מתוך קריאה בספר הנבואה שהניח אחריו ישעיהו 210 שנה קודם. אמרנו 200, אני מבקש סליחה, 210. כי הנביא הזה הוא שאמר שכה דיבר אליו אלוקים בסתר, רצונו מלפני שישלח כורש את עמי לארצו ולבנת בית מקדשי. דברים אלה ניבא ישעיהו 140 שנה לפני חורבן את המקדש, והנה מי שקרא אותם כורש השתהה לגבורת אלוקים, תקפתו רוח התעוררות ותשוקה עזה לקיים מה שכתוב, וקרא ליקירה היהודים שבבל ואמר להם שהוא נותן להם רשות ללכת אל ארץ אבותיהם ולהקים את ירושלים העיר ואת בית מקדש אלוקים, כי גם אלוקים יהיה בעזריהם, והוא המלך יכתוב אל שריו אל פחותיו היושבים שירימו בשבילם תרומת כסף לרבות בהמות לקורבנות. פלא פלאים שכתוב פה. אני לא יודע אם זה נכון. פלביוס זה לא נבואה. זה לא ספר של חז"ל, אבל הידיעות שלו הן מרתקות ומעניינות. ופה הוא כותב לנו שפשוט כורש למד ספר ישעיהו. והוא ראה שהשם שלו הופיע שם. והוא פתאום אומר, רגע, זה מדבר אליי, מתכוונים אליי, אני צריך לבוא להתעורר ולעשות, וזה קשור למה שדיברנו, העיר דבר השם. האם זה רצון? האם זה חלום? איך להבין את הנקודה ואת העניין הזה, את העניין ואת הנקודה הזאת בצורה משמעותית? הייתי אומר, הנושא של הרכוש ושל הכסף, מה זה מזכיר לכולם?
הפרשה שלנו.
יותר מאוחר. קשור לגאולה. יציאת מצרים. ואחר כן יצאו ברכוש גדול. זאת אומרת, הם צריכים לתת לכם, הם צריכים לעודד אתכם, הם צריכים לעשות. לירון אמר אברהם, כי הם עכשיו קשורים בכל הפרשיות של אברהם וכולי. אנחנו מדברים... אם מאירים כל אחד מאיתנו באמצע הלילה ושואלים אותנו מהי הצהרת כורש, שלושה דברים, נא לזכור אותה: חזרה לירושלים, בניין בית המקדש, העברת רכוש, וזהו. עכשיו השאלה את מי זה מחייב וכולי. עשינו את ההשוואה. למען הגילוי הנאות אני אומר שהצהרת כורש, לא נראה את זה עכשיו, מופיעה גם בדברי הימים ב' פרק למדבר פסוק חף ג', גם שם נזכרת הצהרת כורש, וכפי שאמרנו, מה שמופיע כאן קשור ליהודים, לכן זה בעברית, מה שמופיע בפרק ו' זה מסמך, לכן אין את הפתיחה החגיגית, לא צריך את כל העניינים, הדגש הוא רק על, על בניין בית המקדש, זה שמעניין אותם, זה מה שמעניין את, ה, את, את, ה, את הגויים וכו' וכו'.
מה המקור בדברי הימים?
דברי הימים ב' פרק למד ו' פסוק חף ג'. עכשיו בואו נעביר הילוך כדי שנגמור בזמן. עכשיו כשעושים דבר כגון זה, מה לדעתכם תהיה ההיענות של הציבור? כאילו אין מקום בטיסות, נתב"ג מפוצץ, אי אפשר לזוז ימינה ושמאלה, הכל הולך וכו' וכו' וכו'. שבוע, מסתבר, יושבים על סיר הבשר, לא כל כך מהר קמים ממנו, יש בעיות קליטה, חוצניקים, עניינים, דברים, לא פשוט. לא, לכן אני שואל, אני אומר, אם היו היום חז"ל מתקני התפילות, כל מי שמכיר את המבנה של תפילת 18, יודע שיש שלוש ראשונות, שלוש אחרונות, שהם מספרי ברזל, לא זזים איתם. ואחרי זה, ביום חול יש לנו עוד 12, 13, כנגד השבטים, כל שבט יש לו את השער שלו, את התפילה שלו, שמה קולנו זה שמה השם כל יהודה, ועוד כל מיני דוגמאות שלא נעסוק בהן. אז יש את הבקשות של היחיד, אתה חונן לאדם דעת. אם אדם אין לו דעת, אין לו חיים, אין לו כלום, הוא לא יכול להתחיל לחיות. הדעת היא זאת שתגיד לי, יש פה עכשיו מדורת אש, אני אכניס את היד אליה? הדעת אומרת לי, אל תכניס את היד אליה, מה אתה טיפש? אז זה דעת. אחרי שאנחנו מתפלים, אתה חונן לאדם דעת, באה הסליחה, הסליחה על מה שעשינו בצורה לא טובה. הקדוש ברוך הוא תסלח לנו. אם הקדוש ברוך הוא סולח לנו, אנחנו רואים לקבל תורה, ואז השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו וכו' וכו'. ואז הסיום הוא בגאולה הפרטית. זאת אומרת, גואל ישראל. גאולה פרטית, מה שאדם צריך לעניינה. אחרי זה יש שתי ברכות שבלעדיהן אין חיים. רפואה ופרנסה. רפאנו וברך עלינו. אין לאדם חיים. אדם לא יכול לחיות חס ושלום בלי רפואה, הוא לא יכול לחיות בלי פרנסה. אחרי זה מתחיל כל החלק הציבורי של 18. בניין ירושלים, השבת המשפט, קיבוץ גלויות, הכל ציבור, כל הצדיקים וכו' וכו'. איך מתחיל החלק הציבורי? מה הברכה הראשונה? ברך עלינו זה פרנסה. מה יש אתכם? קיבוץ גלויות. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, יש היום בעיה? יש, שבוע שעבר הייתה לי במסגרת שיחות אישיות עם תלמיד בישיבה, יש לו סבתא באיראן, אמא שלו חיה באיראן, והוא לא הראשון בישיבה שאומר לי את זה, אולי הראשון אלה שנמצאים עכשיו, במהלך השנים היה, ודודים שלו, דודים ישירים, אחים ואחיות של אמא שלו, חיים באיראן, בטהרן, שם הם נמצאים, כדי להיפגש, נוסעים לטורקיה, נפגשים, וכל אחד חוזר למקומו, לעתים נדירות, הסבתא דרך, נוסעת לטורקיה, ומשם לשוויץ, לבלבל את האויב, מגיעה לארץ פה להיות עם הנכדים שלה, לא, ולא מכתיבים לה את הדרכון, כדי שלא לא יהיה את הדבר הזה. בסדר, אבל יש היום בעיה של קיבוץ גלויות? היינו אתמול בחתונה של בוגר הישיבה מאיטליה באולמי אושן בשדרות רוקח בתל אביב. כמה איטלקים היו שם, כל רומא הייתה שם. ממש, כל הדבר, שיש להם איזה בעיה לבוא לארץ? מישהו מפריע להם?
מנטלי.
אז למה מתפללים על זה כל כך הרבה? למה עושים את זה?
להתאר להם המנטלי.
אבל יכול להיות שבאמת פעם הייתה בעיה. מטפים לנשר. מה זה?
מטפים לנשר של קדוש ברוך הוא.
אז אני לא יודע. אני אומר, יש פה איזו נקודה מעניינת. היום קיבוץ גלויות, זה לכאורה, זה תלוי ברצון של האדם. אם האדם רוצה, הוא עולה לארץ. איך להבין את זה? אז בכל אופן, בוא נראה, אנחנו ממש ממש מאחרים. בוא, אני מעביר הילוך לפסוקים, אני מעביר הילוך ל... אנחנו תכף גומרים את הפרק, זה פרק קצר, אבל תראו מה קורה בפועל. אם פסוק א' הוא פתיחה, ב' עד ד' זה הצהרת כורש, ה' ו' זה תגובת העולים. הענות ה' ויקומו ראשי האבות ליהודה ובנימין, והכהנים, הלוויים, לכל העיר האלוקים את רוחו לעלות לבנות את בית השם אשר בירושלים. יש פה הדגשה, יהודה ובנימין כהנים ולוויים. יש למישהו מושג למה דווקא אלה עלו?
הם האחרונים שגלו.
מה?
האחרונים שגלו.
ועוד, נכון.
ירושלים, זה
הזה
שלהם.
זה נחלה.
ירושלים, זה המקום שלהם. מחזירים אותנו הביתה, קלאסיקה. אז הם אלה שבאים, הם, כמו שמתנאל אומר, הם האחרונים שגלו. להם יש עוד את הריח, זה עוד מריח אצלהם, יש להם עוד את ההבנה של כל העניין הזה. עכשיו, יכול להיות שגם היו נציגים של עשרת השבטים, אנחנו לא יודעים.
אבל הם לא נגידו, הם כבר בטח עזבו הרבה מקומות אחרים כבר, השבטים האחרים.
כן, כן, נכון, יכול להיות, יכול להיות, אבל יצא קריאה. עכשיו אני מדמיין לעצמי, אני אומר שוב, לא שאני יודע, אני מדמיין לעצמי שחלק מהחוזרים היו אנשים, זה אחרי 52 שנה, אנשים שהיו פה קודם, וחלק זה אנשים שנולדו בגולה, אנשים שנולדו כבר שם, אנשים ב-30 ו-40 נולדו שם, והם חוזרים, הם חוזרים. זה, כמה עלו, כמה באו, אנחנו לא יודעים. מה שכן אנחנו יודעים, שהציווי השני התקיים בכל סביבותיהם, חזקו בידיהם בכלי כסף, בזהב, ברכוש, בבהמה ובמגדנות, לבד על כל כלי התנדב. זאת אומרת, היו עושים...
בלי כלי, על כל התנדב.
קראתי את השורה של חייזה. במגדנות לבד על כל התנדב. זאת אומרת, חוץ ממה שנתנו לבניין בית המקדש, נתנו ליהודים שעולים לארץ ישראל, נתנו להם סמיכות, קריות, כלים, כל מיני עניינים שהם יקחו אותם יחד. כמה זמן זה לקח? הפרשנים פה מכל מה שלומדים מעריכים שהעלייה מבבל לארץ ישראל לקחה 4 חודשים. וכמה אנשים עלו? המקרא לא מדבר על... יש לנו רשימות עולים, בעזרת השם בהמשך, לא נקדים את המאוחר, אבל לא כתוב האם הייתה הענות, מה היה, איך היה, מי פעל, מה עשה, כל זה לא מופיע כאן בזה. עכשיו, אולי זה רק היה חיל חלוץ, אולי זה רק היה התחלה של אלה, של אלה שעלו, ויש כסף לקיום ויש כסף לבית המקדש. אין, רבותיי, כואב לומר את זה, ואנחנו אמרנו שאנחנו בחרנו ללמוד את הדבר הזה, כי אני חושב שאנחנו זוכים להיות בדור של שיבת ציון במציאות שלנו, אבל אין כאן תנועת התעוררות לאומית. אני אומר, צריך לחשוב מה המשמעות של הבעיה שאנחנו נמצאים בכזאת רדיפה והלקאה עצמית, שאתה כבר לא יודע מה האמת ומה השקף, אבל לחשוב שלפני 70 שנה היו פה 600 אלף יהודים, והיום אנחנו מדברים על למעלה משבעה מיליון. זאת אומרת, זה מימדים לא רגילים של גדילה ושל עניין ושל דבר. והכהנים, הלוויים, הצטרפו. יש פה כל מיני... שימו לב שגם בפסוק ה' מופיע הביטוי לכל העיר האלוקים את רוחו, כמו שכתוב על כורש. זה יש פה איזה משמעות לעניין הזה. הנושא האחרון מזדרז בו זה מזין עד י' ג', מזין עד י' א' יותר נכון, החזרת כלי המקדש, החזרת הכלים למקדש, מה החזירו ומה עשו. והמלך כורש, ותראו את הדבר המשונה ברשימה הזו, והמלך כורש הוציא את כלי בית השם אשר הוציא נבוכדנצר מירושלים ויתנן בבית אלוהיו, ויוציאם כורש מלך פרס על יד מטרדת הגזבר, ויספרן לששבצר הנשיא ליהודה. ששבצר הנשיא ליהודה, הוא מקבל את הכלים, הוא אחרי עליהם. עכשיו, מה הייתם מצפים שיחזיר לפני שאתם קוראים מה כתוב בפנים?
מנורה.
מה?
מנורה.
את המנורה. מה היינו מצפים שיחזירו? בקיצור, את המטען הכבד. שיחזירו את המטען הכבד. תראו מה כתוב פה. ואלה מספרה. הגרטלי זהב 30. מה זה הגרטלי זהב? כלים לקבל את הדם בזמן השחיטה. הגרטל. מה עושים היום עם הגרטל? שמים בו פרחים. למה שמים בו פרחים? כי אפשר לשים בו מים למטה, אז הפרחים לא מתים. אז הגרטל זה כלי לקיבול נוזלי. אז היה במקדש הגרטלים, מזרקי כסף וכו' וכו', את זה החזירו. הגרטלי כסף, א', נחמד מאוד, הגלטלים זה דבר חשוב מאוד. מחלפים, יודע מישהו מה זה? סכיני שחיטה. מחלפים זה סכיני שחיטה, 29, נשארו מבית ראשון 29 סכיני שחיטה, החזירו אותה. כפורי זהב, עוד פעם, כלים לקבל דם, 30, פורי כסף משנים, 410, כלים אחרים א', זאת אומרת, כל מיני כפתורים, כל מיני, חבר'ה, איפה כל העסק? על זה אנחנו מדברים? כל כלים לזהב ולכסף, 5,400, הכל, העלה ששבצר עם מעלות הגולה מבבל ירושלים. הדבר הבולט שחסרים הכלים המוכרים והידועים. 52 שנה עברו. יכול להיות שבזזו, יכול להיות שגנבו, יכול להיות שלא ידעו איפה ומה. יש לנו תיאור במלאכים ב', השעה המאוחרת לא ניכנס אליה. כל הכלים שנזכרו פה קשורים לעבודת הקורבנות. מזרקים, מחלפים וכו' וכו'. ביחס לארון, יש ידיעות מאוד מפורטות על הגניזה שלו, הגמרא ביומא, הגמרא באוריות, הרמב״ם כותב באחד המקומות. הרב הדרי תמיד היה מספר שהרב אונטרמן, אחרי מלחמת ששת הימים, אמר, נו, אולי יתחילו לחפור, אולי נמצא את הארון. כי את הארון גנזו, לא לקחו אותו. גנזו את הארון, אז הוא באיזשהו מקום, הוא גנוס פה. אז איך אפשר למצוא אותו? במקרא עצמו יש נבואה על הכלים ועל החזרתם, בסוף ירמיהו חפזי. זה הנושא השלישי של כל העניין. עכשיו, פעמיים נזכר מי עומד בראש החוזרים, ששבצר הנשיא ליהודה. רשי רוצה לומר שמי שעומד בראש החוזרים זה דניאל, דניאל של ספר דניאל. ולמה הוא נקרא ששבצר? כי הוא עמד בשש צרות, עשו לו שש צרות והוא עמד בהם, אז הוא נקרא ששבצר, והכוונה היא לדניאל. וגם בדניאל, בספר דניאל, בסוף פרק א', כתוב שם עד שנה אחת לקורש. אבן עזרא רוצה לומר זרובבל. אז יש לנו דעת אבן עזרא, זרובבל, דעת רשי, דניאל, וראינו מה מסבירים בעניין הזה. יש עוד כמה וכמה אפשרויות. סיכום, אנחנו היום סיימנו את השיעור השני שלנו בספר עזרא. בשבוע שעבר עשינו סדר כרונולוגי, מה זה לכלות דבר השם מפי ירמיהו, מה המשמעות של העניין הזה, כמה שנים חלפו לפי בלשצר, לפי דניאל, לפי החשברוש, לפי הנבואה, כדי שנבין. אמרנו שזה כאין מבוא לספרי שיבת ציון. ראינו היום את עזרא פרק א', בפרק שלושה נושאים. הצערת קורש, שראינו שבשלושת הפסוקים שלה היא מדברת על שלושה נושאים, על בניין בית המקדש, על חזרה לירושלים ועל תמיכה ממונית באלה שרוצים לחזור לירושלים. ראינו את המקבילה של הצערת קורש בארמית בעזרה פרק בד, הסברנו למה פה זה בעברית עם הפרטים שנוספו, למה שם זה בארמית עם הפרטים שחסרים. ראינו שמכל הגליק הגדול הזה של הצערת קורש, גליק לא התכוונתי ליצחק ינקל, כל הגליק יש איזה ביטוי כזה ביידיש, מי שלא מבין, מסתובב גם במרוקאית זה ככה, שיש איזה גליק כזה שכאילו הצערת קורש באה ופתרה את כל העניין. לא, הלו, אנחנו לא יודעים כמה, פה אין לנו מספרים, לא ברור מי עמד בראש העולים, האם דניאל, האם זרובבל, השיטות השונות. הכלים שמדובר שיחזירו אותם הם כלים זוטרים, הם כלים משניים, הם כלים שכולם קשורים לעבודת הקורבנות, מזרקי כסף, סכיני שחיטה, כל מיני דברים, הבומים הגדולים, מנורה, שולחן, ארון, מן דחר שמי, אף אחד בכלל לא מזכיר את העניין הזה. הפרט האחרון שהחוזרים הם בעיקר אנשי יהודה ובנימין, אלה שיש להם זיקה, חיבור עמוק עמוק ופנימי לכל מה שמתרחש פה. זהו, אני חושב שהקפנו את פרק א' בצורה ראויה. בעזרת השם בשבוע הבא אנחנו באים בעזרת השם בשלוש ורבע למשרד הפנים, משרד הפנים שיהיה פה בשולחן כאן, ופשוט נקרא פה שמות ואלה בני המדינה אשר עלו, בני פרוש, בני ערך, בני פחד. ננסה כמובן להעמיק. מה זה? זה רשימה של מיטב. מה? במיטב ידיעתי הבחירות הן ביום שלישי, וגם אם צריך ללכת למקווה, גם אם צריך ללכת למקווה קודם, יש זמן בשלישי בבוקר. אני רואה שכבודו עסוק בזה עמוק מאוד מאוד, וכבר אפילו הימים התבלבלו לך. זה מעניין, אתה חבר באיזה משהו, מועצת העיר, או לא, אולי ככה נבחר לך, אנחנו לא יודעים מה לעשות. מצד אחד, טוב, לא, שיבת הסדר, קיבלתי מכתב שאסור לדבר, מותר להיות חבר במפלגה, אבל אסור לדבר פוליטיקה בישיבה.
רב מותר, לנו אסור, לא?
איך אני אעשה דבר כזה? אנשים אחים אנחנו, אני אעשה משהו. אז אלה הנקודות של פרק א', ותחזיקו מעמד, תחזיקו כוחות, ברוך השם היום יתרבו הלומדים, נקווה שזה יוסיף וילך, ואנחנו ניכנס לשמות, וגם בזה לא נפתור את זה בעניינים טכניים, ננסה להעמיק ולהתבונן. תודה
ומתבונן. ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.